רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות לייטריקס, המפתחת אפליקציות פופולריות לעיבוד תמונות ווידאו. מאז השקת מוצר הדגל של החברה, פייסטיון, האפליקציה שהפכה ללהיט ברחבי העולם, בנתה לייטריקס ארסנל של אפליקציות חזקות, יצירתיות וחדשניות, המשמשות מיליונים ברחבי העולם. לחברה סניפים בלונדון, ירושלים וניו יורק, ומחפשת אנשים בעיקר למטה החברה הירושלמי. לייטריקס מציעה סביבת עבודה ייחודית ומתקדמת, הטבות כדוגמת שאטל יומי מתל אביב, אנשים מעולים לעבוד איתם, טונות של אתגרים טכנולוגיים ועוד, ומגייסת מכל התחומים. מתכנתים, מעצבים, אנשי מרקטינג, מחקר ועוד. חושבים שאתם מתאימים? היכנסו לאתר lightrix.com/careers או חפשו בגוגל לייטריקס משרות והגישו קורות חיים. בהצלחה.
היי, זה עידן מעושים רפואה. ודאי שמעתם באחד מהפרקים ברשת על האירוע ביום שישי 1 בפברואר בסרונה, אירוע התרמת שיער לפאות לחולות בסרטן. האירוע יתקיים, אנחנו נהיה שם ונקליט קולות ואירועים, נשמח גם לפגוש אתכם. אבל מפאת בעיות טכניות קלות לא נוכל להקליט פרק מלא מול קהל. אז אם אתם בעלי רמה שופעת, 30 סנטימטרים אורכה לפחות, ואתם רוצים לעשות טוב למי שזקוקה לכך, בואו לסרונה, תל אביב, ביום שישי, 1 בפברואר 2019, מהשעה 12, ואילך. יובל וגם אני נהיה שם.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה. יריית הפתיחה כבר נשמעה, בחירות 2019 יצאו לדרך. היום נקדיש את הפרק למבול ה-SMS'ים, שוודאי הבחנתם בו כבר בבחירות לרשויות המקומיות, ועכשיו גם מתחיל בפריימריז. יהיה איתנו צוריאל שרון, מי שניהל את תוכן הסלולר של הליכוד בשנת 2015, היום שותפו של מומו פילבר. אם זה נשמע לכם מוכר, אחד מידי המדינה נגד נתניהו, מיד נשמע על הדברים שהוא עושה היום. צוריאל יספר לנו על הסקרים שמטריפים את העולם הפוליטי, אלה שמתבצעים דרך אס-אמסים ודוגמים תוך שניות אלפי אנשים. זה נשמע כמו כלי שנועד להכיל את המפלצת התקשורתית שלא יודעת סוף המסקרים, אבל למעשה זו גם מהפכה של ממש, כי הסקרים המיידיים האלה מאפשרים לפוליטיקאים לעצב את הקמפיין שלהם תוך כדי תנועה. מיד נשמע איך זה עובד. נשמע גם מעומרי ברק, כתב הטכנולוגיה של חדשות 2, על האזהרות של מומחי אבטחת המידע, מתי כדאי לשתף פעולה, וחבר הכנסת מיקי רוזנטל, יוזם חוק הספאם, יסביר למה פוליטיקאים יכולים לשלוח לכם כמה אס-אמסים שהם רק רוצים, גם אם מדובר במאות. דוגמה קלאסית למקרה שבו נתנו לחתול לשמור על השמנת, בהמשך הסיפור המלא. אז שלום צוריאל שרון, יועץ אסטרטגי. היי, מי שחתום על הצלחת הליכוד ב-2015 במידה לא מבוטלת, מה שלומך?
חלק מההצלחה, בוקר טוב. מתנצל כבר מראש על הצרידות, הבטחתי.
כן, אני גררתי אותך לפה, למרות שסימסת שאתה כולך צרוד וחולה והכל, אמרתי, תשמע, הקמפיין מתחיל, אין מה לעשות, כן. אין שחרורים. אז תודה רבה שבאת אלינו.
בוקר טוב.
זה אמנם רדיו, אבל אני רואה שאתה צעיר מאוד, איך בכלל הגעת לכל העולם הזה?
טוב, בוא נתחיל את הסיפור מ-2015, כי נראה לי שזה לפני זה כבר זה, אבל מי שבאמת נתן את ההזדמנות הראשונה, פתח את הדלת האמיתית בכל התחום הזה, זה באמת שלמה פילבר שניהל אז ב-2015 את מטה הבחירות של הליכוד. באתי עם רעיון יחד עם שותף שמתבסס על עולמות הביג דאטה, אולי פעם ראשונה להכניס את זה לעולמות הפוליטיים. חצי שעה, 40 דקות של שיחה, אני חושב ששלמה קלט מה יש לו ביד. הוא עצמו, היו לו תוכניות בהקשר הזה, החיבור הזה היה מיידי, הוא המוח, אנחנו אז היינו ככה קבלני ביצוע טובים, וככה באמת זה התחיל. פה זה התפתח, נגיע מן הסתם גם למוניציפלי וגם כנראה ל-19, אבל מפה זה באמת התפתח לתקופה...
מי שזוכר את הכתבה המפורסמת של עמית סגל על הקמפיין של הליכוד ב-2015, גם הערבים נוערים לקלפיות שהסית את הספינה, כך טוענים לפחות ברגע האחרון, בפרק קילר אינסטינקט אגב, שם טוענים שזה לא בדיוק מה שקרה, אבל מה שעשיתם שם זה שימוש מאוד מאוד נכון בתרגות של האנשים דרך אס-אמסים.
בגדול, כן, הרעיון בישראל, ועוד מעט ניגע קצת בדברים יותר ככה מתקדמים, אבל בישראל בגדול ההצבעה היא מאוד מאוד שבטית, והיא די מחולקת גיאוגרפית. אוקיי, במרכז הארץ נקרא לזה, יש ערים ספציפיות, הערים האדומות, תל אביב, רמת השרון, הוד השרון, כפר סבא וכו', אנחנו מכירים את זה כבר זה, ובסוף הפריפריה יותר, או מה שמחוץ לכל הגוש הזה, יותר צבוע בכחול של ימין או ליכוד, איך שלא תרצי לקרוא לזה, ולכן בישראל הקווים הם מאוד 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 דיכוטומיים, וזה בגדול להתבסס רק על הדברים האלה, בניגוד אגב לכל מיני ספקולציות כאלה ואחרות
שקיימות. למרות שיש שכונות, בטח לדוגמה אני ירושלמית במקור, שהן מאוד מפולגות, מאוד מפוצלות ברמת הבית לפה ובית לפה.
אז אמר יפה עזמית בכתבה, את יודעת, הפער בין רחוב בן זכאי שככה מפצל בין הקטמונים לבין קטמון הישנה, אנחנו מכירים את זה וזה נכון, הגענו גם לרצולוציות כאלה. אבל אני חושב שהתפתחו גם המון סיפורים ככה בומבסטיים, וזה סוג של שאני ככה קצת לפעמים הובכתי מזה, כי בסוף בסדר, ניהלנו קמפיין ככה מאוד מאוד מהיר, העסק פה עבד כאילו מאוד מאוד מהר והוא עבד טוב, ושוב הוא היה חלק ממכלול של של המון המון פעולות שהיו במהלך קמפיין. בסוף קמפיין זה קרוב ל-150 אנשים שמתנהלים. אגב, אני חייב בהקשר הזה גם לציין שבעצם אחד השינויים הדרמטיים בבחירות 2015 היה בעצם ניהול הדף הפייסבוק, או כל הדיגיטל של נתניהו, שוב עם הכנסה של גורמים דם חדש, יונתן אוריך וטופז לוק, שגם נכנסו כמעט באותה תקופה מקבילה לפעילות, ועשו את הפעילות ככה משלהם. כל הדברים האלה ביחד בעצם...
זה מה שעשה את השינוי.
בעצם כן, אני חושב ש... 2015 היוותה סוג של נקודת מפנה ברמה של השרביט הועברה מדור של קמפיינרים מסוימים לדור חדש, לדור צעיר יותר, שמודע כבר לכלים החדשים. הליכוד, גם נתניהו, גם שלמה פילבר, נתנו לזה צ'אנס אמיתי. זאת אומרת, נתנו בידיים של אנשים מאוד מאוד צעירים. אני סך הכל הייתי בן 30, אוריך וטופז היו בני 25, אני חושב, פחות או יותר, והפקידו בידיהם שליטה על מה שבסוף הלקוח רואה בקצה. זאת אומרת, אתה יכול לדבר אחלה בחדרי ישיבות ואסטרטגיות, אבל בסוף מה שהלקוח רואה,
כוח, זה מה שמגיע לו ישירות ל-SMS.
זה מה שמגיע לנייד או הסטטוסים שאנחנו רואים בפייסבוק.
אז כשאנחנו עשינו את השיחה המקדימה, אז אמרתי לך, אם 2015 היו בחירות שהתנהלו בסימן ה-SMS'ים, אז בטח 2019 יהיה לחת כמה וכמה, אז אתה הסברת לי שאולי אפילו זה כבר פסה, כי זה כבר כל כך בשימוש נפוץ, ראינו את זה במוניציפלי, שעכשיו כבר עוברים לדברים אחרים.
תראי, אני תמיד הסתכלנו, גם אמו וגם אני, להקדים את כולם בצד אחד, ובישראל, מה שנקרא, כשמאמצים משהו, אז מאמצים אותו עד הסוף. זה נכון, בתחום האופנה, באלף אחד תחומים. אז היה לי ברור שבמוניציפלי של 2018, כולם, דעת כל, כולם דיברו איתי, מה יהיה הערבים נוערים שלנו, בסדר? ביום הבחירות, לצורך העניין.
כל ראש עיר רצה שמישהו ינהר לקלפיות.
כן, אז ראיתי רוסים שנוערים, וראיתי כל אחד ככה זה,
וחרדים שנוערים,
והכל זה. אבל זה,
וגם ערבים שנוערים.
הערבים נוערים כשם קוד היה נכון ספציפית לבחירות 2015, ששם היה התאחדות של רשימה משותפת וכולי.
אולי אפילו להפך, כי ראינו בבחירות המוניציפליות שהאס-אמסים הגיעו בכזו כמות, אני לדוגמה בירושלים, שכבר לא הסתכלת על התוכן שלהם, כבר לא יכולת לסבול את זה בכלל, פשוט לא פתחת אפילו.
צפינו שזה מה שיקרה. בירושלים באמת היא דוגמה מאוד מאוד בולטת, בעיקר סביב אגב הסיבוב השני. טען בצדק אז בזמנו אופר ברקוביץ' על מסרונים בלי סוף בסיבוב השני מול ליאון. עכשיו, אנחנו די צפינו שזה מה שיקרה, כי היה לי ברור שעכשיו יושבים 250 רשויות. כל רשות יש, נגיד, 4 מתמודדים, בסדר? בממוצע, מועצה, כולל רשות וזה, סביבם. עשרות או מאות יועצים אסטרטגיים, איך שלא תרצי לקרוא לזה לצורך העניין, ובאים ומסתכלים על קמפיין מאוד מוצלח שהיה ב-2015, ואומרים, טוב, בוא נעתיק את השיטה ונעשה, אבל בסוף גם צריך לדעת איך לשחק. בסוף, מה זה SMS, מה זה פייסבוק, מה זה יוטיוב? בסוף, זו פלטפורמה. עכשיו, הפלטפורמה הזאת יכול להתנהל כמו שצריך ולהבין אותה. וזה הבסיס כאילו להצלחה שלה, הרי בליכוד, לצורך העניין, הוצאנו קרוב ל-18 מיליון אס-אמסים בכל מהלך הבחירות. עכשיו, זה כלום במונחים זה, כי בסוף, כשאתה מסתכל על נקודת הקצה, נגענו בכל מצביע פוטנציאלי בין 5-7 פעמים, בגדול. זה הכל. עכשיו, כשאתה שומע, אנשים שומעים את הנתון הזה, הם בהלם, מה זאת אומרת? כאילו, זה במוניציפלי, אני חושב שאנשים קיבלו כמות אס-אמסים כזו ביום, בסדר? לא במהלך של כל קמפיין.
צד אחד, אם אני מתמודדת, אז אני אומרת, כולם עושים את זה, אז אני כבר לא יכולה להרשות לעצמי לא לעשות את זה, כי זה must have, ומי שצועק יותר חזק ישמעו אותו יותר. מצד שני, כמו שאתה אומר, זה כבר מאבד את האפקטיביות, וזה יכול לעורר גם אנטגוניזם.
מאוד, וגם דעת, היום שלקרא קוראים לזה, למה שאנחנו רואים באתרים, עיוורון באנרים, אז יצר גם זה. עכשיו, בסוף,
עיוורון SMS-ים.
כן, עכשיו, בסוף, אתה רואה את יחס האמרה. זאת אומרת, בן אדם שמשתמש בפלטפורמות האלה ויודע לעשות אותם חכם, בסוף גם מסתכל, אוקיי, נתתי עכשיו קישור או לינק לכתבה או משהו ששיגרתי ב-SMS. מה יחס המרה שהבאתי? עכשיו אני אגלה לך סוד. הרוב מצליחים להביא 3-4-5% יחס המרה, אני מפרגן שאני אומר את הנתונים האלה.
וכמה לדעתך אתם הבאתם בליכוד ב-2015?
אני יודע, זה לא לדעתי. אני יודע לבדוק בדיוק כמה זה. אני יכול להגיד לך שבמוניציפלי היינו קרובים כמעט על הממוצע. לא סטינו, לא ירדנו מתחת ל-10, יחס המרה של 10%. ולפעמים גם בהמון מקרים, גם סביב ה-15, וגם במקרים מופרעים גם סביב ה-20% המרה, שזה יחס מטורף.
הגיים צ'יינג'ר פה זה התוכן, לזה אתה מכוון?
זה התוכן, זה הטיימינג, וזה המינון, וזה המינון. אז זה אחלה שזה כלי, וזה כלי מאוד זול, אבל בסוף אתה צריך זה, וכמובן גם תרגו את הקהל שלך. אנשים באים, אוקיי.
אני קיבלתי אס-אמסים מדימונה, הלו.
אחלה, יפה.
מטבריה, מבית שאן. שמחתי שיש לי כל כך הרבה נכסים, או אני לא יודעת איך הם הגיעו אליי, אבל כן, אני...
כן, יש פה תמהיל מסוים, צריך לדעת לזה, ואתה יודע, אתה מרגיש שמשחקים במגרש הזה, אנשים זה כמו שסליחה, אבל יחצנים, נקרא לזה דור ה-40 פלוס, משחקים במגרש של הדיגיטל. לא תמיד זה עובד, אוקיי, זה דור אחר, תנו, זה עם נתניהו, בן אדם בן קרוב ל-70, ראש ממשלה, המון שנים, נותן לשני ילדים במרכאות, לשחק לו בדבר הזה, ורק עליהם הוא סומך בלי מתווכים, בלי יועצים ביניים, בלי ספינולוגים, בלי כלום. הם יודעים לתרגם אותו הכי טוב לצורך העניין בפייסבוק, זה עובד.
טוב, כי הוא גם יש לו הרבה ניסיון פוליטי שהוא מביא לעניין, אז בואו ננסה לחשוב כבר על בחירות 2019, ואני כבר יכולה להגיד לכם שהם יעמדו בסימן הסקרים שמגיעים אלינו לטלפונים הניידים, אנחנו ככה באמת מקבלים בלי סוף הזדמנויות להביע את עמדותינו דרך ה-SMS'ים, אז תספר לי קצת על המיזם שלכם, איך הוא בנוי, על מה הוא מבוסס.
בסוף אנחנו נעלה קמפיין. ובעצם נעלי הקמפיין היחידים שבנו לעצמם במשך השנה המוניציפלית הזאת, מגרש ניסויים, קראנו לזה מגרש המשחקים של פילבר לצורך העניין, בכל מה שקשור לביצוע סקרים מבוססי ביג דאטה, אוקיי? או מה שנקרא שפועלים, לא אכנס לרזולוציות יותר מדי נמוכות, אבל פועלים על חוק המספרים הגדולים. עכשיו, אין אף קמפיינר שהפעיל גם מערכות סקרים ברמה מאוד 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 גבוהה, כן, שגם דורשות גם יכולות ניתוח, הרי פילבר בסוף הוא בן אדם שגם מבין טוב
איך
סטטיסטיקה,
לקרוא את הסקרים.
ואיך לקרוא סקרים, ואיך לנתח סקרים, ואיך גם בכלל לנסח את הסקרים, ומה לשאול, זה הבנה שקיימת לאנשים מאוד מאוד מסוימים, ופה יש תמהיל מדהים של בן אדם שגם מבין בניהול קמפיינים, וגם ידע לעשות את זה, עכשיו זה מצחיק,
אז,
אבל...
אז אתה אומר מה ישכנע את האנשים, והוא... בודק את זה מבחינה סטטיסטית?
היה לי בעצם כלי אדיר שנתן לי בזמן אמת לדעת פחות או יותר, כן, סביב אירועים חריים כאלה ואחרים, מה לעשות בזמן אמת.
תן לנו דוגמה מהמוניציפלי, איך זה
הכי,
עבר.
דוגמה הכי מדהימה, היה לנו מועמד הכי אנונימי שבעולם, בן אדם שבכלל לא מגיע בתחום הפוליטיקה, קרוב לבן אדם מ-69, בעלים של עקבי ברקן בעברו, שמואל בוקסר. מתמודד בעיר מנומנמת אי שם במרכז הארץ, נס ציונה, 50,000 תושבים.
למה אתה אומר מנומנמת? אני חושב שם שבתות תרבות, עוד לא ראית כזה קהל בחיים שלך.
כן, קהל מדהים. זה אגב עיר צבועה, עיר ככה צבועה, ורוד אדום נקרא לזה, ככה מבחינת דפוסי ההצבעה שלה בזירה הארצית. ויושב שם ראש עיר 25 שנה, ואז ומחליט שהוא פורש, ומגיע מאדם מחוץ לפוליטיקה, מול 1,001 עסקנים שנמצאים כבר ככה לא מעט שנים במערכת. ומחליט, ולוקח אותנו זה, ומחליט שהוא גם מסתמך לחלוטין על המערכת שפיתחנו, בלי אגב, בניגוד לראשי ערים אחרים שבדקו אותנו, וככה מדי פעם נעזרו גם בשירותים של מכוני סקרים, כדי לראות בעצם את ההתאמות לצורך העניין, זה בסדר גמור, אבל את המבחנים האלה צלחנו, ושמואל בוקסר, יום אחד אנחנו מתעוררים לכפולה הזאת המפורסמת בידיעות אחרונות, צייד הזברות המפורסם מאפריקה, שיצר...
למי שפספס, בוקסר בזמנו הפנוי, אוהב לצוד חיות, להצטלם ליד גופתן, והדבר הזה, לפחות לשיטת יריביו, אמור היה מאוד להרתיע את הבוחרים של נס-ציונה, ולהראות איזה בן אדם הם עומדים לשים בראשם.
זהו, בוקסר, בואו רק נצמצם את זה, זה, בוקסר השתתף פעמיים בצייד באפריקה, צייד חוקי אגב.
נחזור לענייננו.
נחזור ככה, זה, המדינה כמובן רועשת וגועשת. עכשיו, ידיעות אחרונות זה לא שהם עשו תחקיר על מתמודד בנס-ציונה. הם קיבלו את החומרים האלה מהצד השני, המתחרים, הרי זה ברור איך העסק הזה עובד. קיבלנו, אני חושב, ברמה של אלפים או עשרות אלפים, זה היה במהלך חול המועד סוכות. כל החג שלי נשרף רק על הסיפור הזה, אני לא חייב את זה עד היום לאשתי. ואנחנו מקבלים אלפי תגובות לדף ברמה, בכללות נאצות, באמת, זאת אומרת, פתחנו חזית עם קהילת הטבעונים, מי שמכיר.
צמחונים וכדומה.
צמחונים וכדומה, קהילה שכנראה, כנראה, לא כנראה, אסור להסתבך איתה בסיפור הזה. ובעצם הופעל עליו לחץ לפרוש זה. עיתונאים פונים לרעיונות, כל ערוצי הטלוויזיה רוצים לדבר על הדבר הזה, על הצייד מאפריקה, זה גם סיפור ככה מאוד מגניב, צהוב, סקסי וכו'. ואנחנו מוצאים למחרת כבר, ביום של הפרסום של הכפולה, סקר בסוף לתושבי נס ציונה, הרי עם כל הכבוד בוקסר לא מתמודד לראשות הממשלה, ושואלים אותם, מה צריך, מה אתם חושבים על הסיפור הזה של בוקסר, האם הוא צריך לפרוש, כמו שבעצם דרשו כל כותרות הזה, האם הוא צריך להתנצל ולהמשיך, האם הוא בכלל לא צריך להתנצל ולהמשיך כרגיל, ומקבלים אינדיקציות בזמן אמת כבר ב-10 בבוקר, אנחנו מבינים שאין משבר. קרוב ל-60% מהעיר אומרים, אתה יכול להמשיך בלי בכלל להתנצל, הרוב אומרים, תתנצל ותמשיך, 35% חושבים שהוא צריך לפרוש. אגב, בעלימה די מוחלטת למתחרה. כן, לאחוזי תמיכה של המתחרה של לצורך העניין עומד מולו.
עכשיו, ואז לפי זה אתם קובעים את המדיניות.
עכשיו כן, המדינה גואשת ורועשת. אף אחד לא מבין למה בוקסר לא מוכן להתראיין בערוץ אחד, או לא משנה איפה שזה לא יהיה, ולבוא ולהסביר את הדברים, איך לא אכפת לך, המדינה זה, אבל אנחנו בעצם מבינים שאין פה שום משבר. עכשיו, את זה, אם אין לך כלי שיודע לעשות את זה באופן מיידי, אוקיי, ולא להזמין סקר עד שאתה מפעיל אותו, גם העלויות שלו הן עלויות, אנחנו מדברים גם על עלויות, אבל העלויות הן כמובן הרבה יותר גבוהות, ועד שאתה מקבל את התוצאות, אתם זוכים, יכול לעבור כמעט אפילו שבוע בחלק מהמקרים. ב-10 בבוקר כבר בוקסר ידע שאין סיפור.
ואתם עבדתם עם הרבה רשויות, נכון?
עבדנו, כן, עבדנו בעיקר, התחלנו את ה, אפשר להגיד, ב-12 קמפיינים, במהלך הדרך חלק נשרו
בעקבות. וכולם תוך כדי תנועה בודקים את עצמם עם סקרים, ככה זה עובד.
בחלק, זאת אומרת, שאלה, בחלק העצימות הייתה יותר קרובה, בחלק מהזה, אבל בעיקר נקרא לזה, לסרי הלך איתנו לאורך כל הדרך, מאשדוד, פיירברג בנתניה, בוקסר כמובן, ועוד קמפיינים אחרים שהיינו מעורבים בהם ברמה כזו או אחרת, ונכון, וחלקם בחנו את עצמם עם התוצאות לאורך זמן. למדנו, אני מדבר על, הוצאנו קרוב ל-250 סקרים במהלך השנה המוניציפלית, זאת אומרת, אין היום, בטח לקראת 2019, מערכת או גוף, לא גוף סקרים, ובטח לא מנהלי קמפיין שלא התעסקו מזה מעולם, שיכולים להגיע לרמת דיוק כמו שהגענו אליה, שבסוף
אגב,
המבחן...
אגב, אני לא יודעת אם מותר לספר, אני חושבת שכן, במהלך היום עצמו, הזנתם גם אותנו בחדשות 2, נכון. בנתונים בזמן אמת, לאן זה הולך פחות או יותר, לאן נושבת הרוח בכל העיריות שכולם ככה נורא הסתקרנו, הרי בבחירות המוניציפליות אין סקרים גם, אז אתם עזרתם לנו בעניין הזה, והייתם מאוד מדויקים, זאת אומרת, תוך כדי היום עצמו כבר ידעתם לומר מי ינצח איפה.
נכון, אנחנו בעצם רצינו להביא את המערכת הזאת לרמה מבצעית, מבחינתנו המבחן היה בעצם מבחן יום הבחירות, הרי עד אז אתה יכול לפרסם סקרים, ואחלה ואף אחד לא יזכור מה היה אתמול, במדגם יום הבחירות בעצם הוצאנו, מעבר לזה שאנחנו מנהלים קמפיין וצריכים לתפעל את הקמפיינים שלנו, פילבר בעצם הקים צוות שדגם לו קרוב ל-20 רשויות בישראל, עם יחס אחוזי הצלחה ב-2.5 בצהריים וב-7 בערב, עשינו את המדגמים בעצם פעמיים, בערים אני יכול להגיד לך כמו תל אביב, בת ים, נתניה, פתח תקווה, עוד השרון, אור יהודה, באר שבע, אשדוד, לא נעבור על כל הערים, 20 רשויות גדולות ובינוניות בישראל, המערכת בסוף דייקה ב-93% דיוק. זה מדהים.
אז רגע, אבל בוא ננסה להבין, אני מנסה להבין מעבר מה זה נותן ולמה זה כזה game changer. הרי אם עכשיו אתם תיקחו את הטכנולוגיה הזאת ותשתמשו בה ברמה הארצית, שזה כמובן מה שמתוכנן, מה זה אומר שפוליטיקאי יכול בכל רגע נתון לעשות בדיוק מה שהציבור שלו רוצה, בדיוק מה שהציבור שלו מצפה ממנו, ובאמת למה זה משמעותי? כי הרי ברמה ארצית יש סקרים שבוחנים כל הזמן את המגמות, אז כבר יש להם אינדיקציות על הרבה דברים.
קודם כל, זה משנה מבחינת העלויות. העלויות האלה הרבה יותר נמוכות היום. מה שבעצם עולם הדיגיטל עשה לעולם הפרינט, לצורך העניין, לטלוויזיה, זה מה שהסיפור הזה עושה גם לעולם הסקרים. אז זה קודם כל אחד ברמת העלויות. דבר שני, ברמת המהירות. אני לא חושב שיש מישהו היום שיכול להביא תוצאות ברמה של שעתיים, שלוש שעות.
אז לצורך העניין, אם אתם עובדים ברמה הארצית, אז עכשיו כשגבאי חתך את ליבני, וליבני מכנסת מסיבת עיתונאים בין 11 בבוקר ל-2 בצהריים, אתם יכולים להגיד לה עד 2 בצהריים, מה הקהל שלה הכי רוצה לשמוע?
לחלוטין. לחלוטין.
אגב, אני השבוע פרסמתי שמתפקדי הליכוד מקבלים כל הזמן סקרים על ההצטרפות של כחלון. איך אתה רואה את העניין הזה? מי יכול לעמוד מאחורי זה?
ראיתי את זה, שוב, זה מסוג הסקרים הטיפשים, אנחנו לא נמצאים שם. עכשיו, את שואלת אותי, מאוד מאוד יכול להיות, זה לא באמת סקר, זה בעצם לייצר איזה סוג של לחץ בימין.
זה לא שנתניהו באמת רוצה לבדוק האם כחלון יכול להיות ממלא מקום או לקבל ארבעה מקומות בסיריה וכך זה יתקבל, אלא יכול להיות שלדוגמה, אפילו נתניהו עצמו רוצה להחליש את כחלון כדי להכניס אותו לדוגמה במחיר נמוך, ואז הוא מפיץ סקר שכבר מאותת למצביעים של כחלון שהוא בדרך לליכוד, יחליש אותו, ואז הוא יכניס אותו במחיר נמוך. זאת אומרת, זה יכול להיות סיבוב מהסוג הזה.
הכל זה, קודם כל, תמיד גם הייתה שיטת התמעת הסקרים, התמעת מסרים באמצעות סקרים. בסדר, זאת אומרת, דרך השאלה אתה גם יכול להטמיע מסרים כאלה אחרים. האם שמעת שמועמד ככה וככה, נאשם בעבירות כאלה וכאלה, לצורך העניין, אוקיי? אני יכול להוציא את זה באמצעות סקר, שאלה.
פייק סקר.
אני בסוף גם חושב שהקהל הישראלי הוא קהל הרבה יותר חכם ממה שמנסים לצייר.
אני חייב לשאול לך, הרי אם אתם הוצאתם סקר, לדוגמה שרוצה לבדוק באמת את ההצטרפות של כחלון לליכוד, סתם נמשיך עם אותה דוגמה, אז כבר חשפתם לכמה אנשים שלא הוצאתם אליהם. אגב, כמה אנשים אתה מפיץ את הסקר?
אנחנו עובדים על מספרים מאוד גדולים.
יכול להיות עשרות אלפים. זאת אומרת, אז עשרות אלפי אנשים כבר יודעים שזה על הפרק. איך אתה מתמודד עם זה?
לא מדויק. לא מדויק, כי שוב, לא ניכנס עוד פעם לרזולוציות איך העסק הזה עובד, אבל רק המשתתפים של הסקר נמצאים שם. ושוב אני אומר,
מה זה רק הם שם? יכולים לעשות צילום מסך ולהפיץ.
כן, אבל סקר מהסוג של כחלון, הוא סקר, אם אני לוקח אותו שנייה כדוגמה, כן, בלי שוב, אני לא יודע, אני רק יכול להעריך את מה שדיברנו מקודם. אנחנו לא עושים סקרים מהסוג הזה. זאת אומרת, בסוף אני מפעיל מערכת שהמטרה שלה היא לייצר תשובות אמינות ואמיתיות. יש מי שמזמינים דרך סקרים, הם רוצים תשובות אמינות, כי בסוף אני חתום על הסקרים האלה.
ברור, אבל אפילו אם נגיד, הלקוח שלך זה גבי אשכנזי, והוא רוצה לבדוק האם הציבור רוצה אותו בליכוד או בעבודה. שלחת את זה ל-30 אלף איש. 30 אלף איש שיודעים שסביר אני איכשהו בודק את העניין.
אגב, סקרים מהסוג הזה נבדקים הרבה פעמים על ידי קבוצות מיקוד, עוד הרבה לפני שהם יוצאים מה שנקרא לקהל הרחב, וכן, הרבה פעמים מועמדים, את רואה פתאום שמות של מועמדים שמשתרבבים ככה באיזה סקר, פתאום שם חדש שאף אחד לא דיבר עליו, זה, ואז אתה הרבה פעמים יכול להעריך מי זמין את הסקר. שואלת אותי אם בקצה, בסוף, כמה האזרח בקצה מבין הרבה פעמים את הרזולוציות האלה, אנחנו שחיים בביצה מאוד מסוימת מבינים אותה, ואנחנו ככה עושים הרבה פעמים אחד ועוד אחד, ומכירים את העולם הזה, ויותר מדי מתוחכמים גם בראש שלנו. אגב, באותה מידה, שכדעת, אני חשבתי, תמיד אמרתי למומות, שמה, אנשים, תמיד דיברו על אנשים שמשקרים בסקרים. כאילו, איך אנחנו יכולים זה? אז נכון שיש שקרנים, אבל יש שקרנים לכל צד, זה תמיד נמצא בשוליים. בסוף,
השקרנים אנשים, מתקזזים.
הכל מתקזז. בסוף אנשים, ישראלים מכורים לסקרים, הם אוהבים את הזה, והיום הם מבינים שיכולת ההשפעה שלהם על המהלכים של הפוליטיקאים, הם אדירים. הרי גבי, כשהוא עכשיו בא ומפטר את ליבני לצורך העניין, הוא תוך דקות מקבל לפייסבוק שלו תגובות, הוא רואה את זה אונליין,
אגב,
כאילו מה זה
לא
עושה.
אגב, הוא גם לא פיטר אותה בלי שהוא סקר את זה קודם, והגיע למסקנה שזה אמור לו להחליש
יכול
אותו.
יכול להיות, נכון.
בוא נשמע דברים שאמר השבוע עמרי ברק במהדורה שלנו, בחברת החדשות. גם הוא מדבר על אותם סקרים, והוא מזהיר שזה יכול להיות פתח לפרצות הבטחת מידע. בוא נשמע.
מומחי הבטחת מידע מזהירים, ההודעה הקטנה הזו יכולה לחשוף את הפרטים שלכם, לגרום לכך שתהיו נתונים למעקב. אז איך זה עובד? ההחלטה לענות, החלטתם לענות ל-SMS הזה, הגבתם עם הספרה של המפלגה שלכם, המידע הזה עובר ליוצא התקשורת של לא מעט מפלגות, משם הדרך להשפיע על הקול שלכם קצרה במיוחד. למשל, באמצעות תעמולה שלילית. תארו לעצמכם מצב שבכל יום, בשתיים בלילה, המפלגה שאליה אתם מתכוונים להצביע, שולחת אליכם הודעה. האם לא תשקלו לשנות את ההצבעה כדי לנקום במי שאיר אתכם מאמצע הלילה? המאגר המידע הזה לא כולל רק את מספר הטלפון, אלא ככל הנראה גם את מקום המגורים שלכם. כך אפשר בקלות גם להגיע אל עמודים שלכם ברשתות החברתיות. בבחירות בארצות הברית ראינו כמה קל לשנות דפוסי הצבעה באמצעות פרסום ממוקד, כלומר רק אל בן אדם ספציפי. אז אל תופתעו אם מקרוב תראו על המסך שלכם הודעות של לא מעט פוליטיקאים, כאלו שלא בהכרח תראו אצל חבריכם. הכל מיועד רק לכם.
צוריאל, איך אפשר לדעת שכשאנחנו עונים על סקר, אנחנו לא אחרי זה נכנסים לאיזה מאגר מידע, שאחרי זה יעשה עלינו איזה מניפולציה?
אני חולק, וראיתי את הכתבה, ואני חולק על כל התפיסה הזאת, שאגב, בעיניי, בנויה מפחדים, מאיזה המיתוס שנסבב סביב 2015, וכאילו פייק ניוז וכל המילים היפות האלה, וכמובן הבחירות של טראמפ בארצות הברית והכל. מנסים להפוך אותנו לאמריקה, אנחנו לא שם. ישראל היא מדינה קטנה, אחד. והנבדלים פה מאוד מאוד קטנים. בסוף החלוקה...
זאת אומרת, חלק מהביזנס שלכם זה לא לקחת את המידע, נגיד כל מי שענה לכם בסקר שהוא יכול להצביע ליכוד, ואחרי זה לעשות לו פרסום.
אני יודעת מה, אני זורם איתך. נגיד, ועכשיו יש איזה קמפיינר, שלח את ה-SMS הזה, הגבת אם אתה רוצה את כחלון, אם אתה בעד כחלון, בעד נתניהו וכו'. נגיד והוא סימס את זה למיליון מצביעים, מה שבדרך כלל לא קורה, אוקיי, אין שיגורים בכמויות כאלה, בטח בפעימה אחת. אני אומר לך שהוא לא מביא יותר מיחס המרה של 3-4% אז בי, הגזמתי, זה סקר. עונים לו על הדבר הזה, אולי 1.5-2% במקרה הטוב. נו, אז הוא דגם 20,000 טלפונים, בסדר?
לא, זה לא השאלה. השאלה היא, נגיד אתם הוצאתם את הסקר על בוקסר, ונגיד גיליתם ש-60% מהאנשים שם הם פוטנציאלים להצביע בוקסר. האם אחרי זה...
אין לי דרך לעקוב אחריהם. אני, בניגוד לכולם, בשיטות שלנו, לא יכול לדעת איזה מספר הנמה. ממש לא. אחרת הייתי...
מיליונר.
לא, ממש לא. הייתי חוטא לעצמי לחלוטין. אני לא מחפש את המספרים, אני גם לא מאמין בדבר הזה. אגב, באותה מידה שלא השתמשתי בבוט או בפרופיל מזויף אחד, במהלך כל הבחירות המוניציפליות ובכלל, בעולמות שאנשים משתמשים בזה כאילו בלי סוף, וחושבים אגב שזה עוד יכול לעזור להם. בסוף, התוכן מנצח, והישראלים לא טיפשים. מה שנכון לארצות הברית, או לקהל האמריקאי, לא נכון לקהל הישראלי, הקהל הישראלי קצת יותר מתוחכם, החלוקה פה היא הרבה יותר דיכוטומית ממה שקורה שם, וגם בסוף אנחנו מדינה מאוד 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 קטנה.
אתה לא רואה בעיה לענות על הסקרים האלה, שהם לא צובעים אותך?
כל אחד יעשה את בחירתו, אבל להפחיד דעת, לבוא ולהביא איזה מומחה סייבר מצ'ק פונט, על סמס, על כחלון, זה לחבר עולמות שחיים בסרטים דמיוניים וכאלה, במה שהם באמת מתעסקים איתם בתחום הסייבר לצורך העניין.
אבל בדיגיטל כן צובעים אנשים.
אבל מה זה?
עשית לייק, נצבעת.
אוקיי, אבל נצבעת, אבל דעת, אני בא לאותו קמפיינר ואומר לו, נו, כמה צבעת? זאת אומרת, בסוף אני אומר לך שבאמצעות ה-SMS'ים האלה, הקמפיינרים צבעו נגיד אלפים או עשרות אלפים גג של טלפונים. זה פינה, אז זה שווה מנדט, אוקיי? מנדט, שני מנדטים, אולי שאתה עכשיו מתחיל להפעיל עליהם פרסומות. נו, ו... עכשיו, מפלגה שצמש בשתיים בלילה, בסדר, שמעתי את הטיעונים האלה. נו, עכשיו יבוא הזה, את חושבת שהליכודניקים מספיק טיפשים לחשוב שהמפלגה שלהם סימסה מהמערכות שלה בשעה שתיים בלילה? מאחר יבוא נתניהו, יגיד, חבר'ה, עשו עלינו פה זה, נגמר הסיפור הזה. עכשיו, כמי שמנהל קמפיין יודע מה גבולות הכוח וגבולות הגזרה שלי, בואו, אנחנו לא קוסמים, זה בסוף אנחנו סך הכל מלטשים מועמדים שבסוף מביאים את עצמם. אם המסר הוא מסר נכון וטוב, אז אחלה, ואם המסר לא טוב, אז לא יקנו אותו.
נכון שתמיד חלמתם לפגוש את הקרדשיאנס ואת קניה ווסט? טוב, אולי זה לא היה החלום שלכם, אבל תודו, זה בהחלט יכול להפוך את יום העבודה להרבה יותר מעניין. בלייטריקס אפשר להגיד שזה כמעט חלק מהשגרה. פייסטיון, האפליקציה של לייטריקס לעריכת תמונות סלפי, היא אחת מהאפליקציות המצליחות ביותר בעולם, עם למעלה מ-100 מיליון הורדות, ומה שהכי מעניין, כל הסלבס בהוליווד משתמשים בה. אז מה מושך כוכב הוליוודי להשתמש דווקא באפליקציה של חברה ישראלית מירושלים? כדי לענות על השאלה הזו, נמצא איתנו על הקו זאב פרמן, מנכ"ל לייטריקס ואחד המייסדים. שלום זאב.
שלום וברכה.
אהלן, אז תגיד לי, איך גילית שהקרדשיאנס וקניה ווסט משתמשים באפליקציה שלכם?
האמת שגילינו את זה פשוט מכלי תקשורת רגילים לגמרי. באיזשהו שלב התחילו כתבות על זה שסלבריטיז בהוליווד משתמשים ויותר ויותר באפליקציות לעריכת תמונות, בין היתר בפייסטיון. במהלך שנה הראשונה מאז היציאה כבר היו מספר לא מועט של כוכבים שהשתמשו בה. סיפור אחד שממש עולה לראש, זה פשוט באיזשהו שלב פפראצי אחד הצליח לצלם את המסך הראשון של האייפון של קניה ווסט, וראו שם שמותקן אצלו פייסטיון.
מגניב. אתה יכול לספר לנו על מה דיברת איתם?
טוב, אז אנחנו היינו צריכים קצת לשכנע אותם ששווה לשתף אותנו פעולה. אחד הדברים שאנחנו כבר היינו ידועים אז פרפורמנס מרקטינג שלנו, דרך שבה אנחנו מפרסמים את המוצרים שלנו ברשתות חברתיות, וכדי לשתף אותם פעולה, אז הסכמנו שאנחנו נעזור להם לקדם כל מיני מוצרים ועמודים שלהם, וככה זה התחיל. אחרי שהראינו להם שאנחנו כן יכולים לעשות שם משהו, הצלחנו לעלות לשלב הבא.
מצוין. תודה רבה זאב, זה היה מרתק. ללא ספק, אתם עושים עבודה מדהימה, מביאים הרבה כבוד לישראל. נסיים ונאמר שלייטריקס מחפשת אנשים שיצטרפו להצלחה שלה. מתכנתים, מעצבים, אנשי מרקטינג, מחקר ולמעשה מכל תחום. מטה החברה נמצא בגבעת רם בירושלים, ומספרים לי שהאווירה שם היא כמו אווירה של קיבוץ. גינת ירק ענקית ומושקעת, מפלים, יש שאטלים יומיים מפנקים מתל אביב ועד למשרד. בקיצור, סביבת עבודה נפלאה. לייטריקס סיימו ממש עכשיו סבב גיוס של 60 מיליון דולר, והחברה נמצאת בתנופת צמיחה אדירה. שילחו את קורות החיים שלכם ל-lightrix.com/careers, או חפשו בגוגל לייטריקס משרות.
אז מה שאנחנו צריכים להבין, שהפלטפורמה הזאת, או השיטה הזאת, שאני מניחה שכמו שאמרת, שכמו שעם ה-SMS'ים כולם ראו כי טוב, וזה הגיע לכל מקום, אז מניחה שגם בסקרים המיידיים האלה, האם אנחנו באמת הולכים לעידן, שבו במקום שהמנהיגים יבואו ויאמרו, זה הדרך שלי, אני אשכנע אתכם, אני אוביל אתכם, אז המון
שאלה מעולה.
מוביל את הפוליטיקאים, אפילו לא ברמת האסטרטגיה, אלא ברמת הטקטיקה.
שאלה מצוינת, שאלה מזה משתי תקודות שאמרת, קודם כל זה באמת השאלה, מי מקשקש במי? ואגב, את השאלה הזו כבר שואלים שנים מאז כניסת הפייסבוק וכל עולם הרשתות החברתיות לעולמנו, וזו שאלה שאין לי עליה תשובה. בסוף אני לא פוליטיקאי, נכון, אני עובד איתם הרבה. זו שאלה פילוסופית שהציבור ישפוט והציבור ישאל את עצמו. השאלה, נקודה השנייה שהזכרת, בסוף היום, מה משפיע יותר, החלטות אסטרטגיות או החלטות טקטיות? אני קורא לזה האסטרטגיה של הטקטיקה. כי בסוף היום רוב ההשפעה היא החלטות טקטיות לחלוטין. זאת אומרת, אם פעם ישבו כל מיני אייל הרדים וכולי, או כי נקרא לזה דור המייסדים, וישבו באיזה מגדל שן, ושיחקו ושיתו ככה בזה דרך צינורות תיווך מאוד 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 ספציפיים, עיתונאים וכולי, מה שככה הכרנו עד לפני עשור פחות או יותר, העולם הזה נגמר. והיום הציבור, ובפודקאסטים שככה דיברת, התעסק בזה לא מעט, הציבור מסתכל לפוליטיקאים מלמעלה. אוקיי, הוא מחליט אם לתת להם לייק, או לדלג עליהם ככה בהינף אצבע לצורך העניין, והכל מאוד מאוד מהפך, הפך להיות מאוד מאוד מהיר, והחלטות בהתאם, החלטות היום הרבה יותר זה, ואגב, שימי לב לעוד תהליך שקורה, בעקבות הסיפור הזה, זה שההחלטות היום הרבה יותר פרסונליות, לא בגלל אגו מנופח יותר של פוליטיקאים, זה בסדר, הם מגלומנים, תמיד ישבו זה, כי מה לעשות, בסוף מי שרוצה להגיע לשם צריך קצת כנראה אגו לא קטן, אבל בסוף, כי באמת היום הבחירה היא הרבה יותר פרסונלית.
אני תוהה למה הפוליטיקאים עושים כל כך הרבה שימושים בכלים האלה של, בוא נקרא לזה דמוקרטיה ישירה, אם אני צריכה לתת לזה שתי מילים, אבל ביומיום שהם מקבלים את ההחלטות בכנסת, אז ככה אנחנו רואים שהם הרבה פחות משתמשים בכלים האלה, המיידיים.
למה הכוונה, מה למשל?
לדוגמה, אם הם רוצים לדעת מה הציבור רוצה בנוגע לחקיקה מסוימת, אני לא רואה אותם משתמשים בזה בחוק הסיגריות או חוק הפונדקאות או בחוקים אחרים. משתמשים בזה בסוף לתמרונים פוליטיים טקטיים, כשכבר יש אמצעים שהציבור יהיה באמת יותר מעורב.
תראי, לצערי, רוב הפוליטיקאים, וזה נכון, נקודה שאת אומרת, מסתכלים, מגיע מערכת בחירות, ואז שלושה חודשים, כולם, איך אנחנו רואים לזה, מסדרים שורות, ואז נכנסים להיסטריה של מלחמה. שלושה חודשים, תביא זה, 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 והכל. אף אחד לא יושב בונה את עצמו לאורך 4 שנים. עושה מה שנקרא קשר עם הציבור, אוקיי? זה לא המילה של שמאלנים. קשר עם הציבור יכול להיות באמצעים מאוד ידידותיים, לצורך העניין, קבוצות מיקוד והכל. לא צריך לדבר עם כולם זה, ולנתח עשרות שיחות בפייסבוק זה, וזה נכון. רוב המקומות לא, רוב הפוליטיקאים לא משקיעים בזה זמן. זה בטח נכון, זה נכון בזירה ארצית, וזה בוודאי נכון, אגב, לצערי, ממה שלמדתי בזירה המוניציפלית, ששם, אגב, זה עוד יותר משפיע, כי בסוף זה החלטות שנוגעות לך ביום-יום, בסדר? זה לא איזה חקיקה שנראית רחוקה. את צודקת.
שולחת את כולם לפרק שעשינו על סקרים עם עדי תימור ומרק מלמן לפני כמה חודשים, שמדברים באמת על סקרי העומק שעושים הפוליטיקאים. שם אחד הדברים הבולטים שעולים, שזה גם הרבה מאוד עניין של כסף. מי שיש לו כסף יכול להשיג סקרים יותר טובים, ומי שמשיג סקרים יותר טובים יכול להצליח יותר.
זה נכון, אני אגיד לך משהו, סקרי העומק זה משהו אחד, בטח קבוצות מיקוד, זה דברים שעולים כסף ולא מעט, דברים שעולים מאות אלפי שקלים, כי ההפקה שלהם, הניתוח שלהם, הוא סדר גודל אחר. אני כן אומר לך, שאחת הבעיות לדעתי הגדולות שזיהיתי, של מכוני הסקרים, זה שברובם הם לא מתחשבים בתהליכים חברתיים. בגדול, אני גוזר את זה שנייה פה זה. זאת אומרת, בסוף, אתה צריך להבין מה קרה, מה התהליך, למה יש פער של כמעט 8 מנדטים בין סקר של חדשות 2 לבין סקר של כאן 11, בשאלה שכולם תסקו איתה בתחילת שבוע. יש לזה הסבר, זה לא כי הם דגמו ככה והם דגמו ככה, בסוף סטטיסטיקה הרי מתיישרת, ופה אני חושב שהגופים הממוסדים נקרא לזה, הוותיקים שיושבים איתנו שנים, הם בסוף אנשים שיותר מחוברים, יותר סטטיסטיקאים, מאשר גם אנשים שיודעים להבין את
ההליכים. אבל אני שואלת מבחינת העלות, עד כמה באמת פוליטיקאי, כל פוליטיקאי יכול לעשות בזה שימוש כמעט אינסופי. זה בכל זאת עניין של כמה אלפי שקלים, אני מניחה לפחות לסקר.
נכון. לא, אנחנו מכירים את העלויות. העלויות הן פחות או יותר בסקרים רגילים, פחות או יותר, אגב, כמו זה, יש תמחור הרי פר שאלה וכולי. פוליטיקאים מכורים לסקרים. אבל גם צריך לדעת איך לעשות את זה, ותשמעי, סקר חכם גם יודע לדגום כל כך הרבה שאלות והצלבות בסקר אחד, מאשר לעשות אותו בכמה וכמה פעימות. בסוף אתה גם לא רוצה להטיש את הקהל שלך, אתה רוצה שהקהל ימשיך לענות ולהיות מעורב. אז אתה לא יכול לשאול אותו על כל איזה דבר ובאיזה סקר הזה. את שואלת אותי, סקרי מנדטים זה אולי הדבר הכי פחות מעניין שיש.
צוריאל שרון, איזה כיף שבאת. תודה רבה לך, ואני מעריכה את זה שבאת, למרות שאתה חולה, בכל זאת משמעת קמפיין, אתה יודע.
תודה לאירוח.
תודה ורק בריאות, ומסר שאנחנו צריכים לקחת ככלי תקשורת, זה לא להסתמך רק על הסקרים שהיינו עושים בעבר, אלא אולי לעשות תמהיל, גם של סקרים אס-אמסים, גם של סקרים אינטרנטיים, גם של סקרים טלפונים, כדי שלא נמצא את עצמנו שוב, מכתירים את בוז'י וקמים עם ביבי. אז כאמור, הסיבה שאתם יכולים לקבל מיליון אס-אמסים לנייד, בין אם זה מסוקרים או מפוליטיקאים או מכל אחד אחר, היא שחברי הכנסת החריגו את עצמם מחוק הספאם, חברות מסחריות לא יכולות להטריד אתכם בלי סוף, אפילו עמותות לא יכולות לעשות את זה, כי הפוליטיקאים חושבים שזה מטרד, אבל לגבי עצמם והקמפיין שלהם, אין שום בעיה. הנה חבר הכנסת מיקי רוזנטל ממפלגת העבודה, לא עוד המחנה הציוני, מספר לכם איך זה קרה. אז הנושא שלנו היום זה בעצם חוק הספאם. התעלומה שאנחנו מנסים לפתור בעזרתך, חבר הכנסת מיקי רוזנטל, היא למה פוליטיקאים יכולים לשלוח לנו אס-אמסים בלי הגבלה.
חברי הכנסת הם גילדה סגורה שדואגת מאוד לעצמה והציבור.
אי אפשר להגיד שאתם לא חרוצים, הרי העברתם חוק מאוד קפדני שנוגע לבעלי עסקים, מה הם מותר להם לשלוח לנו ומה אסור להם לשלוח לנו, ואיך יכולים לחזור אליהם למקרה שהם מציקים לנו. אז
באמת החוק,
איפה זה נפל בדרך?
אז קודם כל התשובה היא שוועדת השרים לענייני חקיקה שאישרה את החוק הזה התנתה את הסכמתה בזה, בעובדה או בסייג של זה, החוק לא יכול על פוליטיקאים. והנימוק היה שפוליטיקאים צריכים לשמור על קשר עם הציבור ובלה בלה בלה. מי שעבדתי מולו אז כשעשיתי פוליטיקה על החוק זה היה גלעד ארדן, הוא היה שר התקשורת, והבקשה שלו הייתה, אמרה, החוק מצוין, רק לא להכיל אותו על פוליטיקאים. אמרתי לו, תקשיב, זה כמו שתגיד ככה, לפרוץ לבית מותר לפוליטיקאים, ואסור לשאר הציבור. אין הבדל. הטלפון שלנו היום הוא חצי בית שלנו, ושאומרים ביתי ומבצרי, אז אתה רוצה להגן על הבית שלך, אתה לא יכול להגן על הטלפון שלך מפני הפוליטיקאים. מה זה אומר? החוק שהעברנו או שחוקקנו אומר בפשטות את הדבר הבא. אסור לך לפנות לאדם, אלא אם כן הוא נתן לך את אישור מוקדם לפנות אליו ב-SMS או בדרך אחרת דיגיטלית. אם אתה גורם מסחרי, דהיינו חברה מסחרית, או אפילו אם אתה עמותה שאין לה שום כוונת רווח, זאת אומרת, אתה עמותה שעוזרת לעניים ומחלקת אוכל, גם היא לא יכולה להציק לך, מפני שהטלפון הזה הוא, מי הוחרג מהחוק? הפוליטיקאים.
החוק בעצם עובד על עיקרון של כל ההטרדות. אם פעם אחת פניתי וביקשתי שתפסיק, אז זה כבר נחשבת להטרדה. זה בדיוק אותו עיקרון. אבל אצל פוליטיקאים, כאמור, ההחרגה היא טוטלית. הם יכולים לשלוח לנו גם 1,000 אס-אמסים ביום.
1,000, תלוי כמה, כן. ורק כל פוליטיקאי יכול 1,000. ויש כמה אלפי פוליטיקאים, זה יכול להפוך את החיים לסיוט. וזה הופך את החיים לסיוט. אני אומר לך, אני חבר מפלגה במפלגת העבודה, וכל פעם שמתקרב איזה עונה חמה לוהטת, בין אם זה פריימריז לרשות המפלגה, או פריימריז של חברי כנסת, או בחירות לוועידה, או בחירות כלליות, וכו' וכו', זה הופך להיות מטרד יומיומי, כל שני. עכשיו, למה זה הופך מטרד? הרי אתה אומר, אני יכול להשתיק את זה. לא, אתה לא יכול להשתיק את זה. בפני שאתה מקבל את זה ב-SMS'ים, אתה מקבל את זה במיילים.
וכשפנית לאותם שרים, שפנית לחברי הכנסת, ודנתם על זה בוועדה, איזה נימוקים הם נתנו לך?
הם אמרו שתראו, פוליטיקאים צריכים לשמור על קשר עם הציבור, וזה חשוב מאוד לא להגביל את זה. עכשיו, אני אומר לך שזה קשקוש. מה זה קשקוש? יש היום כל כך הרבה אמצעים, טכנולוגיים, שפוליטיקאי יכול לשמור על קשר עם הציבור, שהוא לא חייב לשלוח אס-אמס, והוא לא חייב לשלוח הודעות וואטסאפ, הוא לא חייב. שלא לדבר, יש לו רק זמין לו, יש לו רשימה של כל חברי המפלגה שלו, והוא עושה שלח לחמך, והוא שולח גם למי שלא רוצה וכן רוצה. עכשיו, שבעתיים זה חמור, משום שאתה מבקש במפלגה שלנו, במפלגת העבודה, אתה מבקש להסיר את השם, מהפוליטיקאי ששלח לך, לא, תפנה למפלגה, זה לא אני, הרשימות מנועלות במפלגה. זאת אומרת, אבל אני לא רוצה לקבל ממך, אני כן רוצה לקבל מהמפלגה, זה לא עוזר.
אין עם מי לדבר.
אין עם מי לדבר.
יותר מזה, פוליטיקאים יכולים גם לשלוח ממספר לא מזוהה, אז בכלל, אין למי לחזור.
והם גם, ויותר מזה, הם גם מישהו, הציבור מממן להם את ה-SMS'ים שמטרידים אותם. זאת אומרת, זה אחד השיאים. עכשיו, את שואלת אותי מה קרה?
רק נסביר, כי הציבור מממן את כל העשייה הפוליטית.
את הקשר, את הקשר, את מה שנקרא הקשר עם הבוחר, את הפי. לא הכל, לא כל סנדוויץ' שאני אוכל, אני מחייב את הציבור, אבל אני כן יכול לחייב את הציבור על חשבון הטלפון שלי, על חשבון ההוצאות הדיגיטליות שלי, הדואר שלי וכו' וכו', וזה בסדר גמור. ואני אומר, אני לא מזלזל בערך הזה של לשמור הקשר עם הציבור, למרות ש תראי, מה קרה? הרי קרה משהו ב-20 שנה האחרונות. בעבר, פוליטיקאי כדי להגיע לציבור, היה צריך, היה עומד בכיכר העיר ונועם.
או שולח מכתב בדואר.
או שולח מכתב בדואר. אחר כך המציאו כל מיני המצאות ופטנטים, אבל בעיקר הוא היה פונה דרך כלי התקשורת, אבל היה שם מתווך. אם המתווך אהב אותו, אז היה לו הרבה תקשורת. אם המתווך פחות לא אהב אותו, אז היה לו פחות תקשורת. והיום יש בכלל, אתה לא צריך מתווך, אין מתווך, יש לך פייסבוק, יש חברים, יש עוד, אני לא יודע, אינסטגרם, יש המון 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 אמצעים, ואם אתה מעניין, אז אנשים יבואו אליך, אתה לא צריך כבר את המתווכים, ואתה ודאי לא צריך להציק לאנשים. אם אנשים אומרים, אני לא רוצה לשמוע אותך, אתה מבלבל את המוח, אין כוח כבר, במיוחד בתקופת בחירות. בתקופת בחירות, רוב הפוליטיקאים הופכים להיות, מדברים לביוב,
שלא לדבר על זה שבעצם אנחנו גם מממנים את הפייק ניוז שאתם שולחים לפעמים אחד על השני. זה לא רק, אתה יודע, אתה מציג את זה כדבר, עד עכשיו יצאנו עוד נקודת הנחה שכל מה ששלחתם לנו זה באמת העשייה הברוכה שלכם, אבל בוא, זה לא המצב.
לפעמים זה בעיני המתבונן, אבל זה נכון שהמילה פרלמנט היא פעם המילה פרלה, לדבר. ויש ערך לדיבור הזה, גם אם בעינייך או לפעמים דיבור סרק או פייק ניוז, תקריא לזה איך שאת רוצה, אבל כל אחד יכול לראות את העולם במקום.
לא, אני אומרת, ההודעות שגבה יכפיש את הרצוג, והרצוג יכפיש את, אני לא יודעת מי, הראל מרגלית, גם אני, היינו צריכים להתמודד עם זה, למרות ששם זה באמת תרומות לא פריימריז.
אני אומר את הדבר הבא, חשוב, וזה ערך חשוב, ואני לא מזלזל בו, שצריך לשמור על קשר עם הציבור, ופוליטיקאי צריך לשמור על קשר עם הרבה מאוד אנשים, ולכן צריך לתת לו איזשהו תיעדוף בעניין הזה, על חברה מסחרית ואפילו על עמותה. אבל ואז אני ביקשתי בהצעת החוק, אמרתי לארדן, אתה יודע מה? בוא נקביל את זה. שזה לא, יש הבדל בין מינון סביר למטרד. אם אתה שולח 20 הודעות ביום, סימן שאין לך מה להגיד. אם אתה שולח הודעה פעם בשבועיים או חודש, אז זה סביר. וגם לעניין,
וגם זה לא
וגם לתנאי, לתנאי הזאת לא, לא קיבלנו.
אז משהו. לסיום, דווקא המפלגה שלך, מפלגת העבודה, כן מנסה לעשות משהו בעניין, מנסים עכשיו לעשות איזה כלל פנימי שמגביל כל חבר כנסת בשלושה אס-אמסים. אגב, יושב ראש המפלגה לא יהיה מוגבל, יוכל לשלוח כמה אס-אמסים שהוא רוצה על חשבון המפלגה. איך אתה רואה את זה? אתה חושב שזה הגיוני להגביל אתכם לשלושה אס-אמסים?
אני, תראי, זה וולונטרי הרי, זה לא בחוק. הרי אני יכול לשלוח שלושה אס-אמס.
זה לא בדיוק וונטרי, כי מכניסים את כולכם לאותה מערכת מפלגתית.
התשובה היא שיש פה לקונה בהצעה הזו. מה הלקונה? הלקונה אומרת שאתה תשלח דרך המערכת המפלגתית שלושה אס-אמסים בתקופת בחירות, לא משנה. אבל אתה יכול לשלוח עוד שלושה אס-אמסים שלא דרך המערכת המפלגתית, ועוד 100 אס-אמסים שלא דרך המערכת המפלגתית. ולכן אין לזה באמת הרבה משמעות להצעה הזאת. זה נכון שזה מעביר את האחריות למפלגה, ואם מישהו רוצה, החשיבות העיקרית של ההצעה הזאת היא שבאמת יהיה אחריות על השרה. כי אדם מקבל אס-אמס, קיבלת ואתה לא רוצה יותר, ואתה מבקש שיסירו אותך, לפחות זה יתקיים, וזה גם חשוב כשלעצמו. אבל במדינת ישראל,
אתה אומר שזה לא יפתור את הבעיה.
זה לא יפתור את הבעיה, כי תראי, בתקופת הבחירות, אני לא יודע איפה את מתגוררת, אבל אני גר בגבעתיים, ואני קיבלתי הודעות ככה, ברשויות המקומיות, מדימונה, כל מי שהייתי בטלפון שלו, שולח אס-אמס קבוצתי לכל מספרי הטלפון שלו, כי זה אפשרי. אז הוא אומר, אני יורה, כמו תותחים של צהל, אני יורה על שטח של 40 קילומטר, אני בסוף הורג את מי שאני רציתי, אבל יכול להיות שבדרך נפגעים עוד כמה. יש המון נפגעים מהעניין הזה של האס-אמסים, צריך להסדיר את זה, וגם את הפוליטיקאים שכאמור, זה חשוב שיהיה להם קשר עם הבוחר, צריך להגביל.
אז מניסיונך, אנחנו הולכים עכשיו לבחירות 2019, וגם אחריהן אין שום סיכוי שהדבר הזה יתוקן. אגב, אני גם תוהה ביני לבין עצמי, איפה ועדת הבחירות, אין גופים אחרים שיכולים לעזור עם העניין הזה, לא רק חברי הכנסת על עצמם?
נכון, אבל תשמעי, המחוקק הוא המחוקק, הוא הריבון, אין מעליו שום דבר, אולי אלוהים, אולי אין. וכשזה נוגע להם עצמם, לסחרם, לעטבות שלהם, לתנאים שלהם, חברי הכנסת לא נוהגים באצילות הראויה או בנורמות הראויות, ומעבירים את הדבר הזה לוועדה חיצונית שהיא תחליט בעניינה מהם, כמו השכר, כמו האס-אמסים שלהם, כמו דברים הנוספים שנוגעים לחברי הכנסת, והם בניגוד עניינים.
אז מה, רק לחץ ציבורי, רק שיימינג, רק
לא שיימינג,
להניש את אלה שעושים את זה בצורה מוגזמת.
אני חושב, תראי, אני אתן לך דוגמה מטכנולוגיה אחרת, וזה יובן מיד גם למי שמאזין לשיחה שלנו. כשהתפתחו מכוניות לא היו שום אמצעים נגד בטיחותיים, כי אף אחד לא חשב, אמרו וואלה, יש פלא שמעביר את אדם ממקום למקום, ולחיצת דוושה. לאט לאט התחילו להיות פצועים והרוגים, ואז אמרו, רגע, אי אפשר ככה, צריך לשים חגורות בטיחות, צריך... אז אותו דבר בטכנולוגיה של הפלאפונים. אנחנו בתחילתה של המהפכה, בינתיים אנחנו נהנים מהיתרונות, אבל יש הרבה נפגעים.
מה זאת אומרת? אתה הראשון שהבנת את זה וחוקקת לחברות מסחריות, רק על פוליטיקאים, כנראה זה לא יקרה לעולם, כי הנפגעים זה הציבור, והמרוויחים הם הפוליטיקאים.
נכון, אבל לחץ ציבורי יסדיר את זה. בסופו של דבר, אני בטוח שאם תאזיני לפודקאסט הזה, עוד לא יודע מה, איק שנים, את תראי שהבעיה נפטרת,
אנחנו אבל... משתדים שהם לא התיישנו, אז...
לא, אז אני אומר לה, תשמעי, עצם העיסוק שלך בדבר הזה הוא חשוב, ובסופו של דבר זה מאבקים בין אינטרסים, כל דבר שאנחנו עושים זה מאבקים בין ערכים ואינטרסים, אני משוכנע שהאינטרס הציבורי בסופו של דבר ינצח.
חבר הכנסת מיקי רוזנטל, תודה רבה. סיימנו, תודה רבה לכם. אם אתם רוצים לעזור לנו לגדול, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לספר עלינו לחבר או לחברה, מוזמנים גם להפיץ ולשתף את הפרקים שלנו ברשתות החברתיות. תודה רבה לדניאל זיסמן העורכת, לרן לוי העורך הראשי, ולדני תימור המנהל העסקי, ולכל הצוות של עושים היסטוריה. מוזמנים לעקוב אחריי גם ברשתות החברתיות, שם אני מעלה פרקים חדשים ולומדת הרבה מההצעות והרעיונות שלכם. ניפגש בפרק הבא.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.